שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ג במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. הנושא שלנו היום זה דיני רודף, אבל לפני שניכנס לעניין של רודף, נזכר שאתמול דיברנו על בבא מחתרת, שזה גנב שאנחנו יודעים שאם הוא יתקל בהתנגדות אז הוא גם יהרוג, אז גם זה סוג של רודף. וסיימנו אתמול את הלימוד בזה שבבבא מחתרת לא צריך התראה בשביל להרוג את אותו גנב, חוץ מלפי ברית אחת שאמרה שאם מדובר בגנב שלא פרץ בשביל להיכנס, אלא פשוט נכנס בדלת פתוחה, אז כן צריך התראה בשביל לוודא שבאמת מדובר פה בגנב מסוכן. עכשיו, לפני שנתקדם, כדאי שנבדיל בין שני סוגים של התראה. סוג אחד של התראה, שעל זה דיברנו עד עכשיו במסכת, זה כשעדים רואים אדם שעושה חטא, למשל מחלל שבת, או הולך לרצוח, אז בשביל שאחר כך הם יוכלו להעיד נגדו בביתין, והביתין ידון אותו למיטה, הם צריכים להעיד שהם לא רק ראו את המעשה, אלא הם גם התרו בו, כלומר אמרו לו שזה אסור ושהוא יהיה חייב מיטה אם הוא יעשה את זה, ושגם הוא קיבל את ההתראה, כלומר שהוא אמר אני יודע ואף על פי כן אני עושה את זה. רק כך ביתין יכול להרוג אותו. זה סוג אחד של התראה, שכאמור צריך גם התראה וגם קבלת התראה. עוד מעט נראה שלפי רבי יוסי ברבי יהודה מספיק התראה ולא צריך קבלת התראה, כי לדעתו כל מטרת ההתראה זה רק לוודא שהחוטא הזה חוטא במזיד ולא בשוגג, ולכן מספיק שהם אמרו לו, הוא לא צריך לענות בחזרה. אגב, לכן גם לפי רבי יוסי ברבי יהודה, אם החוטא הוא חבר, כלומר שהוא יודע הלכות, אז בכלל לא צריך להתרות פה. בכל אופן, זה סוג התראה ראשון לצורך הביתין. סוג התראה שני, שעל זה דיברנו אתמול, זה לא בשביל הביתין, אלא פשוט בשביל לוודא שאותו בא במחתרת, באמת בא עם מטרה להרוג. אז אם הוא פרץ דרך החלון, אז ברור לנו שהוא גנב מסוכן, ולא צריך לשאול שאלות, אפשר להרוג אותו מיד. אבל אם הוא נכנס דרך דלת פתוחה, אולי הוא גנב תמים שרק התפתה כי הוא ראה דלת פתוחה, אז לפי הברייתא השנייה שראינו אתמול, כן צריך להתרות בו, לוודא שבאמת מדובר פה בגנב מסוכן. אגב, לפי רש"י, גם בסוג ההתראה הזה צריך קבלת התראה מצד זה שהתרו בו. אז עד כאן הקישור לנושא של אתמול ושני סוגי התראה, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא של היום, שזה דין רודף. אומר אבונה, גם בדין רודף לא צריך התראה. כלומר, אם אני רואה את רובן רודף אחרי שמעון עם סכין ומנסה להרוג אותו, אני יכול להרוג את רובן בלי לומר לו שום דבר, כי מטרת ההריגה של רובן היא לא בשביל להניש אותו, כי אז אולי כן צריך התראה, אלא פשוט בשביל להציל את הנרדף, את שמעון, וממילא לא שייך פה התראה. עכשיו, אומר אבונה, ממילא גם יוצא שאם הרודף הזה הוא ילד קטן, עדיין אפשר להרוג אותו כרודף, כי למרות שבדרך כלל קטן לא מקבל התראה, אבל כאן כאמור בעצם לא צריך התראה בכלל. זה הדין של רבונה, ועכשיו נראה על זה קושייה, סיוע וקושייה. קושייה ראשונה זה במקרה שאישה באמצע הלידה נמצאת בסכנת חיים בגלל העובר, ובשביל להציל אותה צריך להרוג את העובר. אז אם העובר עוד לא יצא, אז הורגים את העובר, כי זה לא נקרא שיש לו נפש. אבל אם הוא הוציא את ראשו, או לפי גרסאות אחרות את רובו, אז לא עושים כלום ונותנים לטבע לעשות את שלו, מי שישרוד ישרוד. עכשיו שואלת הגמרא, למה לא הורגים את העובר גם אחרי שהוא הוציא את ראשו? הרי הוא רודף את אמו. אלא כנראה שלקטן אין דין רודף, וזה נגד מה שרבונה אמר. עונה הגמרא, כאן זה לא הקטן שרודף את אמא שלו, אלא זה פשוט המצב הרפואי כרגע רודף את אמא שלו, כלומר זה משמיים, זה לא הקטן. ממילא אין לקטן דין רודף, אבל בדרך כלל לקטן כן יכול להיות דין רודף. זה היה הקושיה הראשונה ודחינו אותה. עכשיו הגמרא מביאה סיוע לרבונה. הסיוע הזה מברייתא שממש מדברת על הדין של רודף. אם אדם רואה את רובן רודף אחרי שמעון, אז אומרת הברייתא, מי שרוצה להציל את הנרדף צריך להתרות ברודף, אבל הרודף לא צריך לקבל את ההתראה. עכשיו, מזה שהרודף לא צריך לקבל את ההתראה, אנחנו רואים שלא מדובר פה בהתראה מלאה. כלומר, בעצם לא צריך התראה בכלל, אז הנה סיוע לרבונה שלא צריך התראה. עכשיו, אסמה מאיר שלכאורה רגע אמרנו שהברייתא אומרת שצריך התראה, רק שהרודף לא צריך לקבל אותה, אבל אומר אסמה זה לאו דווקא, אלא אם המציל לא יכול להספיק, אז הוא לא צריך להתרות בכלל. בכל אופן, יש כאן סיוע לרבונה. דוחה הגמרא, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שהברית הזאת היא לפי רבי יוסי ברבי יהודה, שלשיטתו תמיד לא צריך קבלת התראה. ואז אין כאן ראיה לרבונה, כי יכול להיות שהברית אומרת שצריך התראה, רק לא צריך קבלת התראה, אז תסיוע דחינו. ועכשיו עוד פעם קושייה על רבונה. הגמרא מביאה ברייתא מאוד דומה לברייתא הקודמת, רק שכאן כתוב שהמציל גם צריך להתרות, ושהרודף גם צריך לקבל את ההתראה, אז זה לכאורה סותר לגמרי את רבונה. אבל דוחה הגמרא שתי דחיות. דחייה ראשונה, הברייתא הזאת בכלל לא מדברת על התראה לפני שהמציל הורג את הרודף. בזה באמת לא צריך התראה כמו רבונה, אלא הברייתא הזאת מדברת על מצב שבו המציל לא יכול להציל את הנרדף, למשל שהוא נמצא בצד שני של נהר, והסיבה שהוא רוצה להתרות ברודף זה לא בשביל עכשיו, אלא בשביל אחרי זה, אחרי שהרודף באמת יהרוג את הנרדף, אז האדם הזה שמטרה יוכל להעיד נגדו בביתין, ואז יוכלו להרוג אותו במיטת ביתין, ולזה באמת צריך התראה וקבלת התראה, אבל בשביל להציל את הנרדף לא צריך התראה בכלל. זה דחייה ראשונה. דחייה שנייה, אולי באמת אתה צודק, אולי באמת הברייתא הזאת סוברת שכן צריך התראה גם בשביל להציל את הנרדף, אבל כמו שאמרנו בהקדמה, כבר ראינו ברייתא אתמול שאמרה לגבי בבא מחתרת במפורש שלא צריך התראה, והרי בבא מחתרת זה גם סוג של רודף, אנחנו רואים שלא צריך התראה, אז אפשר לומר שזה מחלוקת תנאים, ורב הונא הוא כמו הברייתא שראינו לגבי בבא מחתרת שלא צריך התראה, אבל הברייתא שעכשיו הבאנו סוברת שכן צריך התראה. למה צריך התראה? או שהיא סוברת, כמו שאומרים כמה אחרונים, שבעצם הריגת הרודף זה גם סוג של עונש, ולא רק בשביל להציל את הנרדף, ממילא כיוון שזה עונש אז כן צריך התראה, או שזה רק בא לוודא את הכוונות הרעות של אותו רודף. בכל אופן, בזה סיינו את הסוגיה של התראה ברודף, מעין ב' עמוד ב', כשלמדנו מזה גם משהו עקרוני, האם הורגים את הרודף כעונש או רק בשביל להציל את הנרדף, ואנחנו עוברים לסוגיה של ע' ג' עמוד א'. הסוגיה הזאת תיקח לנו את כל הדף, אבל היא לא קשה, ואפשר לחלק אותה לשני תחומים. תחום אחד זה הרחבת הדין של רודף, כמו שעוד רגע נראה, ותחום שני זה המקורות לדין רודף. אנחנו נתחיל בתחום הראשון. עד עכשיו דיברנו על דין רודף כאדם שרודף אחרי מישהו בשביל להרוג אותו. עכשיו נראה האם באמת זה דווקא בהריגה. אז אנחנו נראה בעניין הזה שלוש דעות, כשנתחיל בדעה שבאמת אומרת שזה כן דווקא בהריגה, וזה שיטת רב יהודה. רב יהודה לא מובא בתחילת הסוגיה, הוא מובא בברייתא שמתחילה בשליש התחתון של עמוד א', רב יהודה עצמו הוא 10 שורות מלמטה, וההסבר של שיטת רב יהודה זה ממש באמצע עמוד ב'. עוד מעט נראה את המקור לזה שלפי כולם יש גם דין רודף בנערה מאורסה, כלומר שאם אדם רואה מישהו רץ אחרי נערה מאורסה בשביל לבוא עליה באונס, אז הוא צריך להרוג את הרודף, אבל רב יהודה מסביר את הדין הזה בצורה מחודשת. הוא אומר שבאמת כל הדין הזה של רודף זה רק בשביל להציל מישהו ממוות, אלא שהוא מניח שכשהנערה מאורסה רואה שרודפים עליה בשביל לאנוס אותה, אז היא תילחם גם אם בזה היא מסתכנת שהאנס יהרוג אותה. אז ממילא צריך להציל אותה, כי לא נמצאת כאן רק בסכנת אונס, אלא ממש בסכנת מיתה. עכשיו, לפי זה מחדש רב יהודה שאם אותה נערה מאורסה אומרת למצילים שלה, בבקשה אל תנסו להרוג את האנס כי אז הוא יהרוג אותי, אז אנחנו רואים שהיא לא רוצה להתנגד כי מפחדת למות, ממילא אין כאן סכנת מיטה אלא רק סכנת אונס, אז לפי רב יהודה במצב כזה לא הורגים את הרודף. כמובן שאם יש אפשרות לעצור אותו בלי להרוג אותו אז חייבים. בכל אופן זה השיטה הכי מצמצמת של רב יהודה, שכל הנושא של רודף זה רק בשביל להציל ממיטה. עכשיו נראה שיטת ביניים שזה דעת רבנן, שמרחיבים את זה מעבר לסכנת מיטה. השיטה של רבנן מופיעה גם במשנה וגם באותה ברייתא שכאמור נמצאת בשליש התחתון של עמוד א'. עכשיו רש"י מדגיש שהמשנה והברייתא לא חולקות, לכן נביא את זה כבר מהברייתא. העיקרון של שיטת רבנן הוא כך, כל אדם שרודף אחרי מישהו אחר בשביל לעשות בו חטא, שהעונש של החטא הזה הוא מיטה, בין אם זה מיטת בית דין, בין אם זה קראת, ושהחטא הזה פוגע באדם שרודפים אחריו בצורה מאוד חמורה. אז ההגדרה הזאת בעצם כוללת שני דברים. דבר ראשון זה כמובן רודף בשביל להרוג, ודבר שני, כמו שאמרנו מקודם, זה אדם שרודף בשביל לאנוס איסורי עריות שחייבים אליהם מיטה, כי אונס כזה של איסורי עריות פוגע מאוד בנאנסת או שמבייש מאוד את הנאנס, כמו שנראה עוד מעט, והדין הוא שצריך להציל אותם ולהרוג את הרודף, אבל לא בגלל שיש פה סכנת מיטה, אלא מעצם הפגם של האונס, אבל כאמור זה דווקא באיסורי עריות שחייבים עליהם מיטה. אם זה איסורי עריות שהם רק בלאו, כמו כהן שרודף אחרי אישה גרושה, אז לא הורגים אותו, ומסביר הבאי לרב פאפה ברבע התחתון של עמוד ב', שאומנם גם אונס כזה פוגם באישה כי הוא הופך אותה לחללה, אבל איסורי עריות הם יותר חמורים, הם פוגמים באישה בזה שהם הופכים אותה לזונה, והיא אסורה עכשיו לכהונה, ובלד שיוצא מכזאת ביה וממזר. רק בפגם חמור כזה אנחנו מגדירים את הרודף כרודף וצריך להרוג אותו. עכשיו, מאותה סיבה שצריך דווקא פגם משמעותי, אז אומרת הברייתא שאם מדובר פה באישה שכבר נבלה בעבר באיסור, אפילו שגם אז היה באונס, אז היא כבר ממילא פגומה וזה פחות פוגם בה, ולכן לא הורגים את הרודף במצב כזה. אז עד כאן שיטת רבנן, שזה דעת הביניים, שכאמור אמרנו שזה בהורג ובאונס איסורי עריות. ועכשיו נראה את השיטה השלישית שמרחיבה את רודף עוד יותר, זה שרודף זה לא רק שהוא רוצה לפגוע במישהו אחר, אלא אפילו כשהוא רוצה לפגוע בעצמו, או אפשר לומר אולי לפגוע בקדוש ברוך הוא. כלומר, גם אם אדם הולך לעשות עבירה מאוד חמורה שלא פוגעת באף אחד אחר, גם אז צריך להרוג אותו שהוא לא יעשה את אותה עבירה. רבי שמעון בן יוחאי אומר את זה לגבי עבודה זרה, ורבי אלעזר הבן שלו אומר שזה לא רק בעבודה זרה, אלא אפילו במחלל שבת. מה שכולם מסכימים שאם אדם הולך לבעול בהמה, במקרה כזה אין מצווה להרוג אותו לפני שהוא יעשה את האיסור. כמובן ש גם כשאין מצווה להרוג אותו לפני כדין רודף, עדיין אם יש עדים והתראה יהרגו אותו אחרי זה במסגרת מיטת בית דין. אז בינתיים ראינו את שלושת השיטות. רבי יהודה אמר שזה תמיד הצלה ממוות, לפי רבנן זה ממוות ומאיסורי עריות שיש למיטת בית דין כשהוא פוגע בצד השני, ולפי רבי שמעון ועוד יותר לפי רבי אלעזר ברבי שמעון מרחיבים את זה גם לעובד עבודה זרה וגם למחלל שבת. אז אלה שלושת השיטות, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני, שזה המקור. אז בעניין הזה יש כמה שלבים, כשצריך לזכור שאנחנו לא מדברים פה רק על רודף בשביל להרוג, אלא על כל הרחובות שראינו מקודם, אז שלב ראשון זה מקור לרודף שרוצה להרוג. אז קודם כל נעיר בסוגריים שכבר בסוף עין בית עמוד בית בברייטה, כשכתוב שם שהמציל מטרה ברודף שהוא הולך להרוג אותו, אז הוא מסביר למה הוא הולך להרוג אותו, כי התורה אמרה שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. אז זה בעצם מקור אחד לדין רודף, שאם אדם רואה מישהו שהולך לשפוך דם, הוא צריך לשפוך את הדם שלו. בכל אופן זה היה שם, כאן הגמרא מביאה שני מקורות אחרים. מקור אחד זה בברייתא, הברייתא לומדת את זה מלא תעמוד על דם רעך, אבל מקשה הגמרא, מהפסוק הזה לומדים שצריך להציל אדם, למשל מתביעה, אבל מי אמר שלומדים מכאן גם שצריך להרוג את מי שרודף אחריו? לכן הגמרא עצמה מביאה מקור אחר, וזה מנערה המאורסה. עוד מעט נראה מה המקור בנערה המאורסה עצמה, בכל אופן בפסוקים של אדם שאונס נערה מאורסה בדברים כבד כתוב, ולנערה לא תעשה דבר, כמובן כי זה אונס, אלא נערה חטא מוות, זה לכאורה מיותר, עוד מעט נראה מה דורשים מזה, ועוד משהו מיותר, כי כאשר יקום איש אל רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כלומר, אל תעשה לה כלום, כי אנסו אותה, זה לא אשמתה, זה כמו שרוצחים מישהו, מה הוא יכול לעשות? עכשיו, מה התורה הוסיפה בזה שהיא שוותה את האונס הזה לרצח? הרי זה שלא עושים לנערה כלום כי זה אונס, את זה למדנו כבר מי ולנערה לא תעשה דבר, אלא מסביר רבי שזה בא להקיש בין שני המקרים של נערה מאורסה ושל רצח. עכשיו, בדף עין ד' נראה שהקש הזה הוא דו-כיווני. כאן אנחנו לומדים רק כיוון אחד שלו, שלומדים מנערה מאורסה לרצח, שכמו שבנערה מאורסה יש דין של הריגת הרודף, אז גם ברצח. טוב, אגב נעיר שבהתחלה הברייתא אמרה שנלמד את זה מקל וחומר מנערה מאורסה, אבל את זה דחינו בגלל שאי אפשר להניש מלימוד שלמדנו בקל וחומר, כן אפשר להניש אם זה לימוד שנלמד מהקש ומגזרה שווה. זה נקרא בגמרא אין עונשין מן הדין. אגב, כמה אחרונים הבינו מהעיקרון הזה שהריגת הרודף זה לא רק בשביל להציל את הנרדף, אלא גם סוג של עונש, לכן שייך פה הדין של אין עונשין מן הדין. אז אמרנו שאת רצח לומדים מנערה מאורסה, עכשיו צריך ללמוד מאיפה לומדים מנערה מאורסה. אז בפסוקים שם בנערה מאורסה כתוב ואין מושיע לה, משמע שאם יש מושיע לה, הוא צריך להושיע אותה גם אם זה אומר להרוג את הרודף. אז זה לגבי נערה מאורסה, עכשיו מה המקור לגבי שאר הרחבות? אז גם את זה הגמרא דורשת מהפסוק בנערה מאורסה, אנחנו 9 שורות מתחתית עמוד א', כתוב בפסוק כאמור ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות. אז המילים אין לנערה חטא מוות לכאורה מיותרות, ונשים לב שנערה כאן כתוב בלי ההי, זה נראה כמו נער, אז דורשת הגמרא כך, מזה שהכתיב הוא נער ולא נערה, אז לומדים גם למקרה שאדם רודף אחרי זכר בשביל לעשות בו משכב זכור, מזה שהקרי הוא נערה אז לומדים לנערה מאורסה, מזה שכתוב חטא אז לומדים לכל הריות שהם חייבי קריטות, ומזה שכתוב חטא מוות אז לומדים גם לכל הריות שהם במיטת ביתין. עכשיו למה צריך לימוד לכל אחד? האם לא היה אפשר להביא אחד מהם ואת השאר נלמד ממנו? אז אומרת הגמרא שיש צריכות. נתחיל בצריכות בין נער לנערה, כמו שאמרנו לפי רבנן הדין שצריך להרוג את הרודף זה דווקא כשיש פגיעה בצד השני, והצריכות כאן היא שבכל אחד מהם יש סיבה לחשוב שהפגיעה אצלו חמורה יותר, לכן אם רק זה היה כתוב לא היינו לומדים למקרה השני. כלומר מצד אחד אדם שאונס זכר זה מאוד מבייש את הנאנס, כי הרי הפעולה שנעשתה כאן זה לא פעולה שנעשית לזכר, לעומת זאת נקבה שנאנסת, סוף סוף המעשה עצמו של הבעילה זה דבר שהוא רגיל, זה מצד אחד. מצד שני, כשנערה נאנסת, זה פוגם אותה, כלומר זה הופך אותה לזונה, היא עכשיו אסורה לכהונה, זה גם גורם לבעלה לזלזל בה. לעומת זאת, זכר שנאנס, אמנם זה מאוד מבייש, אבל זה לא גורם לו לפגימה מבחינת היחס אליו. זה לגבי למה צריך את נער ונערה, ועכשיו אם התורה הייתה כותבת רק את שניהם, אז לא היינו לומדים לשאר הריות, כי אצלם אין את הבושה הגדולה של הזכר, וגם אין את הפגימה שיש לנערה. עכשיו, למה צריך לכתוב גם חטא וגם מוות? אם היה כתוב רק חטא, אז היינו חושבים שאולי זה גם איסורי לאווים, כמה שמלן דווקא איסורי מיטה. ואם היה כתוב רק מוות, היינו חושבים שזה דווקא מיטות ביתין ולא איסורי קראת, שזה פחות חמור, כמה שמלן שגם במיטות של קראת. עכשיו, אומרת הגמרא, עכשיו שכבר כתוב חטא מוות, אז בעצם כבר לא צריך לכתוב גם את נער ונערה, כי הרי גם זה איסורי עריות שיש במיטה. אז אומרת הגמרא, נכון, באמת לא צריך ללמוד משם. אז מה בכל זאת לומדים מנער ונערה? זה בא למעט מקרים אחרים שבהם אין את דין רודף. באיזה מקרים אין את דין רודף? אז דבר ראשון, זה כבר אמרנו לפי כולם, זה מי שרודף אחרי בהמה בשביל לרבוע אותה. במקרה כזה אין דעה שצריך להרוג את הרודף, זה מיעוט אחד. מיעוט שני, זה בא להפוקה מהדעות של רבי שמעון בן יוחאי והבן שלו רבי אלעזר. כלומר, זה בא למעט את עבודה זרה וממילא גם את חילול שבת, שזה נלמד מעבודה זרה לפי רבי אלעזר. עכשיו זה טוב כמובן רק לרבנן, אבל מה זה בא למעט לפי רבי שמעון ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון? אז רבי שמעון בן יוחאי ממעט משם את שבת, ורבי אלעזר ברבי שמעון שגם את שבת לא יכול למעט, אז הוא אומר שבאמת אין מיעוט שני. למה הקריא כאן בחלק הזה של הפסוק זה נערה, אין לנערה חטא מוות? כיוון שכתוב כבר נער, אז התורה כתבה גם נערה, בשביל שיתאים לחלק הראשון של הפסוק ולנערה לא תעשה דבר. ועכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד ב', מכאן ועד הרבע התחתון של עמוד ב', כבר ראינו במהלך השיעור, אז אנחנו נסיים כאן, אבל רק בשביל להשלים את התמונה, אנחנו נראה כמה שורות של הגמרא ממש באמצע עין דלת עמוד א', בשביל לראות את המקור של רבי שמעון ורבי אלעזר ברבי שמעון, להרחיב את הדין של רודף גם לעובד עבודה זרה וגם למחלל שבת. אז המקור של רבי שמעון זה מקל וחומר, הוא אומר שאם הורגים מישהו בשביל להציל בן אדם אחר, ברור שנהרוג אדם שרוצה לפגוע לא בבן אדם, אלא בקדוש ברוך הוא בעצמו על ידי עבודה זרה שלו, שבזה הוא פוגע כביכול בכבוד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה בהנחה שרבי שמעון סובר שכן עונשין מן הדין, כלומר שאפשר להרוג מישהו על ידי לימוד שעשינו בקל וחומר. עכשיו רבי אלעזר ברבי שמעון מסכים עם אבא שלו שזה בעבודה זרה, רק שמעבודה זרה הוא לומד שזה גם בשבת על ידי גזרה שווה, שבשניהם בעבודה זרה ובשבת כתוב חילול. ובזה סיימנו להיום, נחזור מהר על מה שראינו. דיברנו היום בעיקר על שלושה נושאים. נושא ראשון זה רב הונה שאמר שלא צריך התראה בשביל להרוג את הרודף. הקשנו עליו שתי קושיות, אחד מהתירוצים לקושייה השנייה הייתה שבאמת זה מחלוקת תנאים. הנושא השני היה מי נחשב רודף, כלומר עד כמה מרחיבים את הגדרת רודף. ראינו שלפי רבי יהודה זה תמיד הצלה ממוות, לפי רבנן זה גם הצלה מפגם של הריות שיש בו מיטת ביתין, ולפי רבי שמעון בן יוחאי מרחיבים את זה גם לדברים שהם לא פוגעים באדם אחר, אלא הם כביכול פוגעים בקדוש ברוך הוא, כלומר עבודה זרה, ורבי אלעזר בנו הרחיב את זה גם לחילול שבת. הנושא האחרון היה המקור לכל זה. לגבי רודף שרוצה להרוג, ראינו שלושה מקורות. מקור אחד זה שופך דם האדם וכולי. מקור שני זה מילות עמוד על דם רעיך, זה היה בברייתא. ומקור שלישי זה קש מנערה מאורסה. בנערה מאורסה למדנו מבעין מושיע לה. ואת שאר סוגי הרודפים דרשנו מהפסוק בנערה מאורסה של חטא מוות. ורבי שמעון שלמד גם לעבודה זרה, הוא למד את זה בקל וחומר ממי שרוצה לפגוע בבשר ודם. ורבי אלעזר בן רבי שמעון עשה הקש בין שבת לבין עבודה זרה, כל טוב.